אז אני מציע פשוט שנרוץ קצת, אני לא יודע כאילו מה להגיד, שנספיק קצת. טוב, דיברנו על תחילת פרשת וירא, נכון, חיברנו ביחד את שלושת הסיפורים, גם את המלאך שמגיע, המלאכים שמגיעים לאברהם, בשורת יצחק, גם הוויכוח של אברהם על סדום, על הצדיקים בסדום, וגם את הוויכוח של המלאכים בסדום. שלושתם אותו סיפור בעצם, שאפשר לקרוא לכותרת שלו זה, כי דעתי למען אשר יצווה את בניו וביתו אחריו. כן, ושמרו דרך השם לעשות שער צדקה, דרך השם מתחילה פה, דרך חדשה, דרך אברהם. הנה כותרת בשתי מילים לכל האירוע הזה, זה דרך אברהם, שמתחילה עכשיו, מתי? עם לדעת יצחק. גם בשורה על לדעת יצחק. משהו מתחיל לזוז, אנחנו מצפים מאברהם ש... יתחיל להפעיל את התקישה החדשה, שלא תקיימת בעולם עד אז. שאם יש רוע בעולם, אז לא משמידים אותו, אלא מתקנים אותו. אז נכון שאצל סדום זה לא עבד, כי לא היו עשרה צדיקים, אבל אברהם ודאי עמד במשימה, עמד במבחן הזה. בוא נדבר אחר קצת על לוט, מה קורה שם בסדום. קראנו קצת, טוב, אני לא רוצה להתקל על פרטים יותר מדי, שמוכן ככה יותר להתקדם. פרק י' פסוק י' ד', אתם יודעים מה לפני כן, פסוק י' ב', אני ממש נכנס לאמצע הבירור בסדום, אחרי שכבר המלאכים מבינים שזהו, סדום צריכה להפך, אז מבחן, המבחן ככה נתן כמה הזדמנויות, ברגע שקם אדם ואומר, אחד בא לגור בשפות שפות, אז הבנו את העניין, הופכים את סדום, אז הנה הם מתחילים לברוח מהעיר, אני מתחיל לקרוא עם פסוק י' ב', בסדר, פרק י' ד' פסוק י' ב', ואמרו האנשים אל לוט, עוד מלך פה, חתן ובניך ובנותיך, וכל אשר לך בעיר, עוצה מן המקום, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את מי השם, וישלחנו השם לשחתה, אין לנו ברירה, צריך להשחית את סדום. ולוט הולך לנסות לשכנע את החתנים שלו, ויצא לוט וידבר אל חתניו, לוקחי בנותיו, ויאמר קום וצאו מן המקום הזה, כי משחית השם את העיר. והעיר כי מצחק בעיני חתניו, והם נשארים בעיר, ולא מוכן לצאת. חמור השחר עלה, ויצאו מלאכים בלוט לאמור, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך, הנמצאות, פן תיספה בעוון העיר. ואת מאמר, ויחזיקו אנשים בידו ועל אשתו, ועל שתי בנותיו וחמת השם עליו, ויצאו ויניחו מחוץ לעיר. והעיר כי יוצאם אותם מחוצה. ויאמר עמה את אנשיך, אל תביט אחריך, ואל תעמוד בכל הכיכר. הרי הם מלאת פן תיספה. ומלות עליהם, ענה אדוני, איננה מצב דחכם בעיניך, ותגדל לך סדיחה את אשר עשית עמדי, להחיות את נפשי, ונוכל לא אוכל למלאת הערה, ותדבקה נערה ומתי. איננה העיר הזאת קרובה על נשמה, והיא מצער. מלאת הנשמה, הלא מצער היא בתחי נפשי. ומלאה, איננה עשית לפניך גם הדבר הזה, ובלתי אופקי את העיר אשר דיברת, מהר מלאת שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד באוכה שמה. וכן קרה שם העיר צוער. השם יצא לארץ, ולוט בא צוערה. השם, נתיר הסדום, ולמורה, גופרית, ואש, מת השם מן השמיים, ויהפוך את הערים האל, ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים, וצמח האדמה, ותבט אשתו באחריו, ותהי נציב מלך. אז כמה עוד קטנות על הסיפור הזה. לוט בורח מסדום, והיא נהפכת. צריך לזכור שזה טרגדיה נוראה, לוט. בבת אחת, תוך כמה דקות, הבנות האחרות שיש לו בעיר, לא כתוב כמה, אבל אם היו לו שתיים שנשארו, אז אומרים חזל, היו גם שתיים שהיו שם בעיר, שתי בנות נשואות, אולי גם נכדים, נרגות, נספות באבון העיר, וגם אשתו, הופכת לנציב מלך. תוך כמה דקות הוא מאבד את רוב המשפחה שלו. מה? הוא משתהה, עד שהוא מתחיל להרוס, ואני לא יודע מה, והכל בלחץ, צריכים לצאת אותו משם. אז באמת יום קשה ללוט. מכל משפחת לוט נשארים לוט ושתי בנות. נקודה חשובה שנדבר עליה בהמשך. הנקודה המעניינת פה זה הוויכוח עם המלאך לגבי לאיפה לברוח. המלאכים אומרים לו, אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר, ההר ימלט פן תיספה, תברח להר. זאת אומרת, אני לא אספיק. לא אוכל למלט הערה, פן תדבקני הערה ומתי, יש את צוער, את העיר צוער. בעיקרון, העיר צהר הייתה אמורה להפיך גם כן, ככה נשמע ממה שהמלאכים אומרים. לכן הוא אומר, נשאתי פניך לגן לדבר הזה, לבלתי אופקי את העיר שדיברת. כלומר, צהר הייתה צריכה להפיך גם כן, יחד עם הרי הכיכר. אבל הוא אומר, אני לא יכול לבוח להר, תן לי לבוח רק את צהר, אנחנו נקבל את זה, והוא יושב בצהר. זה מאוד מעניין, למה זה חשוב? למה זה חשוב? לא ברח עד ההר, כמה כוח יש ללילות? כמה הוא ספורטיבי, למה זה מעניין? נכון, שאלה כאילו מטרידה פה בכל הוויכוח הזה. בסדר, העיקר שלא תניצל, מה ישנה? תלך להר, לא, אני לא יכול, טוב, בסדר. ויכוח שהוא נשמע כאילו לא רלוונטי. בסדר, אז לא, לא לקוח לרוץ, הוא היה קצת שמן כנראה, אני יודע מה זה, רק הקיצון. טוב, אז יש פה משהו מאוד עקרוני, נכון? מאחורי הוויכוח הזה. המלאכים אומרים לו, לא, אל תמוד בכל הכיכר, ההרה ימלא פן תספה. נכון? מה זה ההרה? איזה הר? כן, רק נדמיין שאתם מפת ארץ ישראל, אנחנו נמצאים עכשיו באזור ים המלח, לפני שהוא הופך לים המלח, ואומרים למלאכים, תמלאת אל ההר. כלומר, תלך, רגע בצד שלכם, אני צריך ללכת, כן, ככה, מערבה, נכון? לטפס אל ההר. איפה מגיעים, אם רצים מכיוון ים המלח מזרחה? מערבה? איזה הר? בסדר, אנחנו נמצאים פה. נניח שסדום זה פה. ככה מקובל לומר. סדום. אומרים למלאכים, הרה ימלט, איפה זה הרה? מערבה. הרה זה כאן. גב הר, נכון? זה ההר. מי זה פה? מה יש פה בראש ההר? ירושלים עוד, כן? זה חברון. כלומר, מי שמה? אברהם. אומר לו מלאך, אל תעמוד בכל הכיכר. ההר ימלא, פן תספה. תשמעו פה הכרזה מהותית. אל תעמוד בכל הכיכר. מה אתה עושה שמה? איפה לא הגעת? הרי מאיפה ברחת? מההר. נכון, זוכרים? בתחילת פרשת לך לך. שלוט משקיף על כל הכיוונים. משם, מראש ההר. והוא רואה את כיכר הזה ככולה משקה. לפני שחטת את השם את סדום כגן השם כארץ מצרים, והוא בוחר ללכת לסדום. וכשם התורה הזהירה אותו, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, אבל לוט. עכשיו אומר למלאך, לא הבנת את המסר? תימלט להר. אומר לו לוט, לא, 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 אני לא יכול, תשאיר אותי פה בצוהר. צוהר. כנראה עיר מאוד קרובה, כי הייתה אמורה להפיך גם כן. זאת אומרת, לוט אומר, אני לא חוזר להר. נכון? אם אני ארשה לעצמי, בסדר, אני אצייר זה מחדש, אני אדבר על שתי מילים שני אחת. אני חושב שזה ככה. ופה סדום, ופה צוהר. בסדר? צוהר ככה, על הדרך בין הכיכר הירדן לבין ההר. אז אולי אני אגיד שתי מילים. עוד שנייה. אבל אתם מבינים, לא תמחיז, אני לא חוזר להר. אני שם בצוהר. בצוהר אתה אמורה להפך. זאת אומרת, לא תיקן כלום. אם אין לו פה איזה יכולת לתקן, לחזור חזרה, אז הכל נראה אחרת. לא תהיה חוזר לאברהם, היה מתכבד בבית אברהם, היה חוזר לחזרה. כל המייפה ההיסטורית הייתה נראית אחרת. אבל את לא חוזר. זאת אומרת, אני אשאר פה בערי הכיכר. תראה, סדום תהפוך, את צוהר אל תהפוך. כנראה שבצוהר היו פחות רשעים. הוא אומר, המלאך בסדר, קיבלתי, אני משאיר את צוהר, ולא נשאר בעצם בערי הכיכר. בצוהר כנראה, כן, יש מאיר. יש למה? נגיע עוד שנייה, אבל אני אומר לפני כן. לוט מגיע לצוהר ונשאר שם. זאת אומרת, לוט נשאר ברי הכיכר. ככה מבינים בעצם שעכשיו צאצאי לוט, שיגורו פה, כן, עמון ומואב, אני כבר קופץ קדימה עשרות שנים, הם נשארים כאן. זאת אומרת, יש פה איזה נתק מוכנת מאברהם, אנחנו נושכם. משפחת אברהם בסוף, לא טוב בן אברהם. עם ישראל כשהם יעברו שם, השם יגיד, אל תעצר את מואב ואל תתגע במלחמה, כי לא תן לך, כי לבני לוט, נתתי את אר ירושה. זה חלק ממשפחת אברהם, אבל נבדלת לגמרי, הירדן חותך אותם, לוט לא חוזר חזרה לאברהם. אז זה לא רק דיון גיאוגרפי, לאיפה לוט ירוץ, דיון בכושר הגופני של לוט, אלא בעצם דיון חינוכי, תרבותי, מוסרי. אתה חוזר להר או לא חוזר להר? אבל אז הוא מגיע, אז תגיד משהו אחד טוב. אני אגיד משהו בסוגריים, באמת, לא חשוב בכלל, באמת לא חשוב. השערה גיאולוגית, בסדר? דיברנו על זה פעם, אני חושב.
כן, ונוכל לעשות מיקום דלת,
דיברנו על זה, כן?
נכון,
נכון. אז אני אעשה ככה, בשתי מילים. יש לי השערה, פרועה לחלוטין. אנחנו יודעים הרי ש... כן, סדום, לוט, ים המלח, יושב על השבר הסורי-אפריקאי. נכון? השבר הסורי-אפריקאי, זה אומר שיש לנו פה שני לוחות. טוב, שיעור גיאולוגיה קצר, ממש קצר. שני לוחות, כן? טקטונים, הכדור הארץ מחולק ללוחות. והלוחות כל הזמן זזים. עכשיו, הלוח של ארץ, הלוח של ארץ ישראל, זה הלוח הזה, זה הלוח המערבי, הלוח, שנייה, כיוון שלכם, לא, זה זה. זה הלוח של ארץ ישראל, בסדר? וזה הלוח המזרחי. נכון? אנחנו יודעים שהלוח המזרחי נע צפונה. נע צפונה. בסדר? עד היום הוא נע צפונה. לא, מאוד, מאוד מהר. אני חושב שבמרחק של 4 סנטימטר, 4 מילימטר או סנטימטר בשנה. זה המון. זאת אומרת, אתה יכול לעמוד היום, רגל אחת פה, חלק אחת פה, נשאר ככה 100 שנה, פתאום לך רווח של מטר בין הרגליים. בלי לזוז. פשוט זה עדיין משהו לזוז. זה מאוד מהר. בסדר? פעם זה היה אחיד, וזה התחיל לזוז. התנועה היא צפונה, וצפונה עם ציפה כאילו סיבוב לכיוון, לכיוון מערב. ככה. מה שיוצר את זה, שפה נוצרים עמקים, וכאן מה קורה כששתי לוחות, שני לוחות נפגשים, נוצר הר, מרימים. בסדר? אז כאן נוצר לנו ים סוף, ים המלח, והכינרת, ועמק החולה. אתם רואים את הבקעים שהם הולכים ומפרסים? כבר הלוח הזה מהצפון, הר מסתובב ככה. אז פה נוצר פתח גדול מאוד, פה פתח קצת יותר קטן, יותר קטן, ופה נוצרים לנו הרי הלבנון, מוד הלבנון, הערים. בסדר? כי פה זה נפתח, ופה זה עולה עליהם. תהליך של... או, תהליך של כמה זמן? הגיאולוגים אומרים, זה תהליך של כמה מיליון שנים. סך הכל, ים המלח הוא ים מאוד מאוד צעיר, גם ים סוף. אני חושב, 10 מיליון שנה, לפי גיאולוגיה זה קצת מאוד. כאילו, אני חושב, לפי קצב ההתקדמות של החלק הצפוני והדרומי, לאחורה בזמן, זה ים צעיר מאוד. ים תיכון הוא כבר ותיק מאוד, זה כמה מאות מיליונים של שנים. ים המלח הוא כמה עשרות מיליונים בודדים, שהוא נוצר. והוא ממשיך להיווצר, וים סוף ממשיך להיפתח. כן, בהקשר אז דיברנו שים סוף הוא בעצם... טוב, אז דיברנו... אוקיי, בקשר אחר. אני רוצה לטעון טענה הזויה. בסדר? ממש הזויה. זה לא יודעת, זה ביטול תורה מה שאני אגיד עכשיו. מתי התחיל השבר הסורי-אפריקאי? אם לפי... תוך לפי הקצב, אם זה אחד הדברים המרתקים, יש פה, בירדן יש כאן מבצר. מבצר שנבנה, נראה לי, מהביזנטים, אני חושב, שנבנה בדיוק על השבר. לא ידעו את זה כשבנו את זה לפני 500 שנה, מבצר, והיום כבר עברו 500 שנה, או לפחות, 400 שנה, ואתה רואה, כאילו, קיר שבור, קיר ברח, צפונה. מדהים. אתה רואה את השבר הסורי אפריקאי בפעולה, איך הוא שובר את הקיר, פשוט הוא זז קדימה. אז אם אני רוצה לדעת כמה זמן הזה לקח, אני פשוט לוקח אחורה, מתחיל לחבר אחורה, נכון? ויוצא לי כמה שיוצא לגיאולוגים, 10 מיליון, משהו כזה, שנים. אני אצל אותו טענה מוזרה. האם יכול להיות שכל השבר הזה קרה מתי?
בסדום.
בסדום. מה זה הפיכת סדום? שבירת הלוחות. הרי מה קרה בשם בסדום? נכון? כתוב ככה. והשם המטיר, השם שצהל הארץ, צלות והצוערה, והשם המטיר על סדום על המורה, גופרית ואש, מת השם מן השמיים. בפשט יורד גשם של גופרית ואש. נכון? יש גשם של מים, יש גשם של גופרית ואש. אם אני קצת רוצה למצוא זה משהו קצת יותר מציאותי, ריאלי, בתיאור הזה, איך יורד גשם של גופרית ואש מהשמיים? כשהרוחות נקרעים ושתיים, וכל האדמה פורצת, נכון? כל המגמה שבתוך האדמה פורצת החוצה, אז אפילו לשמיים, גופרית ואש, ואחרי זה נוחת גם למטה. לא, אז אתה רואה שיורד גשם של אש. אבל הוא פורץ לתוך מעמקי האדמה. מה שעשה הקדוש ברוך הוא פשוט פער את המרחב הגדול הזה. אז יש גם השלכות, זה לא רק כאן, זה פער את כל הרכס הזה. זאת אומרת, יכול להיות שיומיים לפני, הכל היה נראה אחרת. לא היו הרי הבנון, לא היה כנרת, לא היה כלום. היה פה סתם נער ידע שזרם, אולי בכלל לא. ואז בלילה אחד, בוקר אחד, השמש יצאה לה, יצאה לבוקר. בטח השם קורע את שני הלוחות, ויוצא לנו את השבר הסור השריקאי עד היום. אבל אני חושב שיצאנו בעצם את ים המלח. וסדום, וכל ארבעת הרי הכיכר נופלים בתוך התאום הזה, כמו קורח, כמו משפחת קורח. יש לו בעיה עם סדום, כי עשו חפירות ארכיאולוגיות באזור הזה ולא מצאו את סדום. לא מוצאים. עושים חפירות בכל לבי הירדן, לא מוצאו את העיר סדום. עכשיו, זה לא יכול להיות שאתה, אומרים החוקרים, הרי לא הייתה בתוך ים המלח, נכון? ים המלח שלנו כבר מצומק לגמרי, הוא בקושי ים, זה שלולית. אבל פעם היה ים רציני, ים המלח. הסדום לא הייתה בתוך ים המלח. צריך לחפש אותה איפשהו באזור, מסביב. עושים חפירות ארכיאולוגיות, לא מוצאים. נכון? אני רוצה לטעון, שלמה לא מוצאים אותה? כי אתה פה, בדיוק ים המלח. לא היה ים המלח. פשוט נוצר בבקיעה של סדום. אז אם אתם רוצים למצוא שאלות מסדום, תחפור עכשיו בתוך עשרות קילומטרים מלח שיש בים המלח, ומתחת בתוך זה תמצא את השאריות של סדום. אתה הצליח למצוא אותם. קצת אני שומע איזה רמז מהפסוק הבא. נכון, תראו על אברהם, כתוב פסוק אפי, ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח אדמה, ותביא לשתום אחריו ותנצי מתח, והשכם אמר הבוקר אל המקום שעמד שם את פני השם, וישקף על פני סדום האמורה ועל כל פני ארץ הכיכר, ויהו והנה עלה כיכור כיתור ארץ ככיתור כבשן. אם הייתה פה הפיכה נקודתית, הנה סדום, השם מערס אותה, והנה עוד עיר, וגם פה ירד קצת גשם של גופרית, אם ככה היו נראה הכיכר, אז כתוב שאברהם משקיף על סדום האמורה. ומה כתוב? וישקף על פני סדום האמורה ועל כל פני ארץ הכיכר. אז כאן כל המרחב, וכל המרחב הזה כאן מלא באשר. הוכחה, כן, זה לא בדיוק הוכחה, אבל אני שומע את זה שם. כמובן, למה זה קשה מאוד? כי אם זה ככה, אז נדבר פה על איזה רעש, רעידת אדמה טקטונית, זה מזעזע את כל העולם. נכון? נוצא לטעון שבאותה תנועה כבר נוצרו ערים, לכל ים המלח וים כנרת, ואת אחת. אז איך צוהר שרדה? לא?
לא,
מה?
לשם,
כן, אבל אם אתה אומר על הפיכה נקודתית, השם זורק כזה גופרית קטנה על סדום ושורף אותה, בסדר. אבל אם אתה יודע שפה שם ההפיכה, כן, את שמר סורי אפריקאי, שכל הנועה מזדעזעת, איך היה איזה צוהר שרדה? נכון? צריך לומר שזה כמו שם אנחנו אומר. נסעתי פניך גם הדבר הזה, לבטי אופקי יותר, שדיברת. משאיר אותו את צוהר. הכל פה זה נס אחד גדול. אז גם בתוך הנס הזה קורה עוד נס קטן, שצוהר נשארת. הכל מתהפך, מה? העיר עצמה נשארת. מה? המשלות שהופכת למלח, זה נס אחד גדול. נכון. טוב, עד כאן, תודה רבה. עד כאן, הפיכת סדום. בסדר, זה לא חייב לקבל מה שאמרתי עכשיו, פשוט זה נראה לי יפה. זהו להגיד. כן, כגן השם. כגן השם, כארץ מישראל. אז כן, צריך לחזור. בואו נספיק עוד נקודה אחת, אני רוצה לגבי ההמשך. פסוק כפתת. ויהי בשחרית אלוהים את הרי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה, והפוך את הערים אשר ישב בהם. עכשיו קורה משהו מפתיע. ויהי לוט מצוהר, וישב בהר, ושתיהם אותם עמו, כי ירא לשבת בצוהר. מעניין. לוט עוזב את צוהר, ויש בהר, אז הוא כן מטפס טיפה אל ההר, נכון? לא חוזר לחברון, אבל עולה להר. מה אני שומע פה? התחילה תיקון, נכון? התחילה תיקון. למה? כי ירא לשבת בצוהר. למה ירא לשבת בצוהר? מה קרה? מה מפחיד בצוהר? לא כתוב. התורה לא מספרת. הוא לא מפחד שצוהר תהפך, כי כבר המלך הבטיח לו. לא יודע, אולי שם פושעים, התורה לא מספרת. נכון? כמו שהיא לא מסבירה לי למה הוא אומר, לא אוכל למלא את ההר הפן תתבקני הרב המתי. זה הסבר טכני, אני לא יודע בדיוק מה. אבל עזבו, לא, התוצאה היא שלא עוזב את צוהר, ומתחיל טיפה לחזור להר. כמו שמשון, שהשערות מתחילות לצמוח לו אחר כך. נכון? תחילה תיקון. זו הקדמה חשובה לסיפור הבא. כי הרי יש בצוהר, ויש במערה, הוא שתי בנותיו. בצוהר בחרה לצעירה, אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. לכאן השקט אבינו יין, וישכבה עמו, ולכן מאבינו זרה. ותשכן הטבעי עניין בלילה הוא, ותבוא בחירה ותשכב את אביה, ולעודה בשכבה ובקומה. ואם מחורת, ותומר הבחירה לצעירה, אם שכב תהיה משת אבין, נשכן עניין גם בלילה, ובוא שכבי עמו, ולכן מאבינו זרה. ותשכן גם בלילה הוא את אביהן, יין, ותקום הצעירה, ותשכב עמו, ולא ידע בשכבה ובקומה. ותארנה שתי בנות לוט מאביהן, ותלד הבחירה בן, ותקרא שמו מואב, הוא אבי מואב עד היום, והצעירה גם ילדה בן, ותקרא שמו בן עמי, הוא אבי בן מואב עד היום. זה סיפור מאוד מאוד מיוחד, כי... מה? בני עמון, כן. מואב ובני עמון. סיפור מיוחד, כי... מה התחושות? איך אתם מתייחסים למעשה הזה של בנות לוט? זה טוב או לא טוב? מצד אחד, הן אומרות שכאילו, מה, אין ברירה, נכון? אבינו זקן, איש אין בארץ, לבוא אלינו כדרך כל הארץ. מה, נגזר לנו למות? אין ברירה. פשוט מעשה בהחלט לא מוסרי, כן, לשכב עם אביהם. עדיין לא ניתנה תורה, אבל עדיין יש איזה מוסר בסיסי, שבכל זאת, אבא זה אבא, זה לא משהו אחר. אבל לא תברירה. איש אין לבוא אלינו כדרך כל הארץ. זה קיים, אתה אומר, מה עשים טוב? נכון? כיוון לך להסתכל עליהם. כיוון שלי, מה אתה אומר? הם צודקות?
לא, כי עכשיו הם מצוהר.
לפני שנייה מלו מצוהר. נראה שכותב, הפרשנים אומרים, חשוב שכל העולם נהפך. אבל זה לא נכון, למה? כי צוהר לפחות נשארה, נכון? אז בסדר, הם לא רוצות את בנות צוהר, את בני צוהר. כי הם מכירים אותם שמושחתים, הם התחילו לחזור בתשובה, אני יודע, בסדר. אבל הם יודעות טוב מאוד שלא כל העולם נהפך. אברהם לא נהפך. תראו עוד טיפה מזרחה. ומערבה, סליחה. ותביאו לאברהם. חסר... מה זה? ואין, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. או שאתם משקרות, או שאתם לא יודעים מה המצב. איך להבין את זה? לא יודע. כדרך כל הארץ. אז אם ככה, אם יודעות שיש אחרים, והן עושות את זה, אז זה מעשה של גילוי עריות מושחת. גם בלי תורה זה נראה מעשה מושחת. אז הן טובות, צדיקות, שדואגות לקיים את הזרע, או שהן פושעות ומגלות עריות. איך נכנס למעשה הזה? נכון, זה... לא ברור. נולדו מואב והמון. זה טוב או לא טוב? אם תגיד שכן, הם עשו את הנפש, כדי להיות את הבנים, מואב והמון, אז כי התורה, אתה קורא את זה ביובן חיובי, שהתורה מתרס לצורה טובה. הנה, נולדו מואב והמון, עד היום, הם הצילו את, 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 הם יצרו שתי עמות, שני עמות האלה. אם אתה אומר שמעשה שלילי, אז אתה אומר בעצם, תראו מי זה מואב והמון. כי פה התורה רוצה להפגיש אותנו עם העמים האלה פעם ראשונה, שני עמים שיצאו מגילוי עריות. אז אל תצפה ממנו יותר מדי במשך התנך. איך לקרוא את הסיפור הזה? אפשר לקרוא אותו ממש בשתי צורות נפרדות לגמרי. בצורה בעין שלילית או בעין חיובית. מסכימים? איך נכריע? מי צודק? טוב, עשו יש דוגמה נהדרת לתופעה שאני לא יודע מי עליה הראשונה, אבל מי שמזכיר אותה בשם יעקב בנו. שמעתם עליו? יעקב בנו. יהודי, מתבולל, גרמני, שכתב פרשנות על התורה, הוא היה ממש מתבולל ולא בלי שום זכר יהודי, אבל הוא חי בתקופת ביקורת המקרא בגרמניה, כשחוקרי המקרא מאוד ככה פיתחו את לימוד התורה, לימוד התנך, והוא מאוד התנגד דווקא לכל השיטות החדשניות, לא מתוך יראת שמיים, מתוך שיקולים פרשניים. הוא לא אהב את כל השיטות החדשות של תפיסת המקורות ומה שהתפתח אז בגרמניה במאה ה-18. הוא כתב פירוש לתורה, אני לא מכיר את הפירוש שלו, הוא בגרמנית, עד היום נראה שלו, עוד לא תרגימו אותו, ככל ידוע לי, לא יודע למה, אבל יש לו כמה פנינים בפרשנות שלו, שאחרים מביאים, בעיקר נחמה ליבוביץ', מזכיר אותו כמה פעמים, היא כותבת על דברים מאוד, מאוד חיוביים, לא זוכר, היא פתעה עליו פעם, משהו, היא למדה הרבה מהפרשנות שלו, ועוד כמה מביאים מהפרשנות שלו, אז פה יש לי הערה מבריקה אחת, שהוא פשוט צודק. זה, אני אגיד, נכון, יהודי מתבולל, רפורמי, לא יודע מה שתגיד, אבל פה הוא צודק. הוא אומר, כתוב ככה, ותאמר הבחירה לצעירה, אביד מזקן, ואיש אין בארץ, לבוא עלינו כדרך כל הארץ. אומר יעקב בנו, לבוא עלינו, לבוא על, מופיע רק פעמים בתנך. בתורה. בדרך כלל הפועל זה לבוא אל. כן, ביאה, הפועל זה לבוא אל. כן, תפתחו בכל פרשת העריות, לבוא אל, לקרוא משפחה. רק פעמיים בתנך מופיע לבוא על. אחד זה פה, לבוא עלינו. לבוא פעם השנייה. כי תצא. בסדר, אני אקריא לכם. לא, כי תצא, דברים. יש את פתר גם לא. לא. איפה? פרשת איבום. איפה זה? לא, זה נעלם לי. מה? איפה זה? כן, סליחה, פרק קפה, סוף כתצא. כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת אמת החוץ על איש זר, יבמה יבוא עליה ולקחל. רק פה ושם. פרשת איבום, יבמה יבוא עליה, לא אליה, עליה. וגם אצלנו, איש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. בסדר, זה גזירה שווה מתבקשת. בעצם מה התנות בנות לוט? זה לא רק המילים אל ועל, הם רק מרמזות לנו בשביל להבין את הסיפור הזה. ברור שהיו בחורים אחרים. צוהר מלאה בחורים נחמדים. ואם לא צוהר, אז משם מקומות בארץ. הם ידעו שרק סדום נהפכה. אבל אחים אמרו, הופכים רק את סדום. לא את כל העולם. אז לא שאין עוד אדם בעולם, ברור שיש. אבל מה יקרה אם שתי בנות לוט יתחתנו עם מישהו אחר? יכול לעיר אחרת, יכול לקנען, לאמורי, לא יודע, יקחו מישהו. מה יקרה? שתי הבנות של לוט יתחתנו עם מישהו אחר, כלומר יעברו למשפחה של בעליהם. ומה קרה? משפחת לוט נעלמת. המשפחת לוט נעלמה. העבדה הגדולה, הטרגדיה הגדולה שהייתה כאן, זה לא רק שמתו כמה בני משפחה. את המשפחה כמעט נמחקה. היה לי לא תמשיך. היו לו בניך או בנותיך בסדום. היו. הייתה לו תשתו. אולי היה מוליד לילדים. הייתה משפחה שמחה מאושרת, ובבת אחת, ביום אחד, בשעה אחת, המשפחה נמחקה. נשארו רק לוט ושתי בנות. אחרי שתי הבנות האלה התחתנו עם מישהו אחר, אז זה יהיה המשך ביולוגי למשפחת לוט. אבל המשפחה עצמה תיעלם. כי המשפחה נקבעת לפי הבנים, לא לפי הבת. הבת עוברת למשפחת בית אביה, בית בעלה. אז איש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ, הכוונה מהמשפחה שלנו, לבוא עלינו. אין ברירה. חייבים לשכב עם לוט. זאת אומרת, בנות לוט, במעשה שהן עושות, הן לא מחפשות עכשיו רק מי להתחתן. הן הולכות ועושות מעשה שהוא מנוגד גם לטבע שלהם, ולמוסר שלהם. בשביל מה? בשביל לשמר את המשפחה. ויש פה את הסיפור האיבום הראשון. זה לא איבום. איבום זה בדרך כלל כן האח, לא אבא. אבל התורה רומזת לנו שיש פה בעצם סיפור של הצלת משפחה. צריך שישאר זכר לזרע לוט. אחרת המשפחה נמחקה. הוא עושה את המעשה שהוא בהחלט מגונה, זה לא יפה ולא ראוי, אבל המטרה שלו היא קדושה וטהורה. להציל את המשפחה שנמחקה. ונולדים שני בנים, מואב ועמון, זה בני לוט. זה לא בנות לוט שיעברו לעם אחר ונעלמו. זה בני לוט. כלומר, הבנות האלה הצילו את המשפחה. זה אולי האינטרס ההישרדותי הקיומי הבסיסי ביותר. רוצים להציל את המשפחה. כן? מצוות איבום היא המצווה הראשונה בתנ"ך. לפני התורה. נכון? עוד שנראה את זה גם. כי אין מה את הבסיסים מאשר להציל משפחה. משפחה שנעלמת. זה הישרדותי. המשפחה תימחק. לא ביולוגית. יכול להיות שיש צאצאים שעברו למשפחות אחרות. או לעמים אחרים. אבל להציל משפחה זה הדבר הכי בסיסי שיש. אסור למחוק משפחה. איך התורה מנמקת את מצוות איבום? מה יקרה אם עכשיו אשתו של המת תתחתן עם איש זר? מה הבעיה? תתחתן, אין ילדים אחרים. אבל מה יקרה? לא תהיה אש את המת החוצה לאיש זר, כן? כי מה, מה טוענת זה, זה שלא רוצה לייבם, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. הבית נמחק, הבעל נפטר, יש לו אישה צעירה, יכול להתחתן עם מישהו אחר, אבל מה עם הבן? האבא שנפטר, בלי ילדים בכלום, נמחק בעולם. לייבם זה להציל את, את המשפחה, את המשפחתיות. נגיד לכם שתי מילים, דיברנו על זה בהרבה הקשרים, יש עוד שתי סיפורי ייבום מאוד מרגשים בתנ"ך, נכון? סיפור הייבום השני מיד שבא אחר כך, הסיפור של יהודה, נכון? סיפור מקביל ביותר, יהודה יורד מידיכיו, ויית עד איש הדולמי, ושמו חירה, מתחתן עם בת שועה, נכון? ונולדים שני בנים, נכון? ער ועונן, גם שאלה. וער מת, ועונן מת, וגם אשתו מתה. יהודה נשאר לבד עם שאלה קטן. זה סיפור עצוב מאוד, לא מספיק לראות אותו, בסדר? אבל משפחת יהודה נמחקה, בסדר? היה פה יהודה עם אישה, שני בנים, עוד בן אחד קטן, והוא מאושר. בבת אחת, שני, כולם מתים. שני הבנים מתים, ער ועונן, כי לא רצו לייבם את תמר, וגם אשתו נפטרה. כשיהודה מרגיש שעבד עליו עולמו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא עושה את המעשה שאף איש לא יעז לעשות. אדם, אדם נורמלי, נורמטיבי, לא היה עושה. אני אגיד, הוא צריך קצת בוטה, אבל בסדר. כן, מה הוא עושה? הולך לזונה. מוצא את תמר. לא יודע, זה תמר. ללכת לאישה זרה, סליחה על הביטוי, אבל אני אומר את זה בתורה הגעה החיובית, לתת, לשים את הזרע שלך אצל מישהי אחרת? לריק, מסתם? זה מעשה שלא יעשה. אין לו יותר קדוש מאשר הזרע. ואתה רוצה להוליד משפחה, אבל יהודה מפורק. משפחה נפרדת, פרקה לגמרי. זהו, אין לו סיכוי בכלל. אז הוא מגיע לכזה ייאוש, שהוא רואה איזה אחת כזאת. אז הוא הולך אליה. נורא והיום, אני לא מצדיק את זה. בסדר, אני לא מצדיק. אני בא רק להסביר את המקום הנפשי שהוא עושה את זה. בסדר? תמר יודעת מה המצב הנפשי של, של יהודה, ולכן אני עושה את התרגיל הזה. יודעת שהוא ילך אליה. ותמר עצמה, יהודה חוטא, בסדר. מה תגיד על תמר? או יותר חוטאת, נכון? הולכת לשכב עם חמיה, נכון? אבל מה עושה תמר? נראתה ששאלה גדל, והיא לא התנענו לאישה, ועונן, ומשפחת יהודה נמחקת. ותמר יש לה מניע אחד, לא חושבת על עצמה. אתה חושבת על עצמה, מוצאת בחור אחר, נחמד, למה צריך את יהודה, אז כן. אבל היא חושבת על המשפחה של יהודה. והיא פה שיהודה, אישה ושני בנים שמתים, משפחה שכבר נמחקה, ובמעשה מאוד לא נקי ולא יפה, אבל אצילי מאוד, תמר מצילה את משפחת יהודה. בסדר? זה הסיפור השני. הסיפור השלישי מה זה? זה רות. אני מחבר את הכל ביחד, נכון? תראו זה יופי. יש לנו את רות שהיא צאצאית של לוט, ובועז שהוא צאצא ישיר, נכד של נכד של יהודה. נכון? אותו סיפור, אותו סיפור בדיוק. נעמי חוזר, אלימלך חוזר, יש לו משפחה נהדרת, אישה, שני בנים, מחלון וחיליון. מה קורה בבת אחת? מחלון וחיליון מתים. נעמי, זרוקה, מסתכל בכלל. נשארת רק, 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 רק רות. אף אחד לא יודע לאורך כל מגילת רות, למה רות חוזרת עם, עם, עם נעמי. אף אחד לא מבין, לא אומרת כלום. אל תפגעי בי לעוזבך, אני רוצה לחזור איתך. מה? מה הסיכוי? מה הלכתי? אני הולך עכשיו למות בארץ ישראל. מקרה טוב, למקור של ישראל. טוב, אני לא רוצה ללמוד כל מגילת רות, אבל כן. לא ברור. רות דבקה בנעמי, בלי שום היגיון. כדי להדגיש את זה, הנביא מספר את הסיפור של עורפה, שרות אומרת לה. אהבנו אותה, הכירה למון מכם. נכון, גם הייתי היה לאיש, גם אלו בנים, על העין תעגני עד אשר גדלו, על העין תסבנה, אין סיכוי. אז עורפה מבינה, אין סיכוי. ורות דבקה בנעמי. ולא ברור למה, למה את הולכת? גם אוהביה, גם זרה, גם ענייה, אין לך סיכוי. נכון? טוב, צריכים עוד כל מגילת רות. אבל הפעם הראשונה שהיא חושפת את המניע שלה. למה היא עושה את כל מה שהיא עושה? איפה זה? בגורן. נכון? לא שם הסיפור, לא כל כך יפה. נכון? הנביא עוטף את זה, אז אנחנו כל כך שמים לב. אבל היא אומרת את זה ברמז. נכון? טוב, לא, אני מתאמץ לא, לא, לא להיכנס לכל הסיפור עכשיו, נכון? וטוב לה נעמי חמותה, ביתי, הלא, אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, כן? הלא, בועז מדעמוד דעתנו, אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורד גור נסעורים הלילה, ורחצת, וסחת, ושם צמנותייך עלייך, וירנת גורן, תלכי לשם, תתייפי, תמשי סמנה יפה, הוא שם עושה מסיבה גדולה בלילה, נכון? אל תיוודאי לאיש עד כאן אותו לאכול ולשתות, כל דו חולת שותה, משתקר קצת, אל תתגלי אליו, והיא ושוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובת וגילית מרגלותיו ושכב. הנביא מאוד מאוד נזהר בלשון שלו, נכון? כן? הוא, כן, אחרי המסיבה שם בלילה, הם עוזרים את הסעורים, זה אירוע מאוד משמח, הוא ילך לישון שם בגורן, ואז תלכי אליו, וגילית מרגלותיו ושכב. לא נספר מה קורה שם, בסדר? ובוא, אז מתעורר מצא הלילה. נכון? והיא בחצי הלילה, והכרד האיש והילפת, והיא נאישה שוכבת מרגיל אותם. והיא אומר, מיית, מה את עושה פה? עכשיו, מה זה מיית? אתם מבינים את המצב, כן? טוב, אני אומר את הרעיון, נכון? זה בדיוק כמו שתמר עשה ליולה. מה שעשו, בנות לוט לילות, רק שהוא היה כבר שיקור לגמרי. יהודה היה יותר שפוי. בוא, אז כנראה גם, בחורה יפה, באמצע הלילה, הוא לא הכי שפוי, ובסדר, חצי ישן. נכון? הוא תורם איתו מיד. ואז פעם ראשונה, רות פותחת את הפה. פעם ראשונה שהיא מדברת. היא מדברת גם לפני כן, אבל היא מסבירה את עצמה. ותאמר, אנוכי רות אמתך, ופרסתה כנפיך על עמתך כגואלת. אתה יודע מה באתי לגורן? לא בגלל מה שנורי אמרה. נורי אמרה שמי שרצה לדאוג לי כלכלית, שתפרנס אותי. אני באתי מסיבה אחרת לגמרי. אתה גואל. יש כאן משפחה שלי מחכה. משפחת אלי מלך. אלי מלך מת. שני הבנים מתים. מה נשאר המשפחה? היחידה שנשאר המשפחה בערך זאת אני. ואם אני עכשיו מתחתנת עם איש זר, אז משפחת אלי מלך מחכה. אז רות הולכת לגורן ועושה מעשה לא הכי נקי שבעולם. בשביל לגאול את המשפחה, ופרסת כנפיך על עמתך כי גואלת. אז רות... בת לוט, נפגשת עם בועז בן יהודה, באירוע טרגי בדיוק כמו שתי הסיפורים הקודמים, ומזה נולד דוד המלך. כן. אז כל הסיפורים מתחברים, סיפורים לא נקיים, לא יפים, אבל באים הרבה מסירות נפש. וככה מצילים את המשפחה. דוד המלך נולד דווקא מזה. כן. זה הסיפור של מגילת רות. טוב, קפצנו בזמן קצת קדימה, אני רק חוזר אלינו. כן? סיכום של הסיפור של שני בנות לוט, האם זה חיובי או שלילי? ברור שהאירוע המעשה עצמו מאוד מאוד לא יפה, מאוד לא נעים. אבל כשאתה מבין את המניע, והמניע הזה שאין איש בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ, המשפחה נמחקה. משפחת לוט תעלה מן העולם. אז הם עושים את זה בשביל מסירות נפש. לא מתוך איזה גילוי הרעות או משהו, אלא בשביל להציף את המשפחה. והתורה אומרת, מזה נולדו המון מבורך. זה היה מעשה מבורך. כל זה רמוז בהבדל הקטן, באות הקטנה, אם זה לבוא אל או לבוא על. לא שזה רק שם, כן, ראיתם, זה מולו אל כל הרוחב. אבל זה כבר נקודה שלי רמזת לנו. טוב, קצת דיברנו על לוט. חזקים וברוכים.